שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו איתכם כאן בשטח משפטי כמדי שבוע, מנסים יחד איתכם, יחד עם המוראיינים המיוחדים שלנו, להעלות אל פני השטח המשפטי את הנושאים האקטואליים המעניינים, שאת חלקם אולי כבר שמעתם בחדשות פה ושם, אבל לנתח אותם מזווית משפטית מעניינת. אז כמדי שבוע נמצא איתכם כאן, ברוך השם, אחרי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר. נודה לעורך שלנו נתי שולמן, למפיק יצחק הן, לטכנאי פנחס בינדר, ובלי הקדמות מיותרות, אנחנו יוצאים לדרך. הנושא הראשון בו רצינו לעסוק היום הוא מסקנות הוועדה לחקר אסון מירון. אי אפשר להתעלם מהטלטלה שמסקנות הוועדה עשו כאן בימים האחרונים. יש שיאמרו לא בצדק, כי מי שקורא את 300 העמודים, לא שקראתי את כולם, אבל את חלקם כן, רואה שהמסקנות לא חד משמעיות בצורה של השלכות מעשיות, כלומר, כל מיני המלצות כאלה ואחרות של הוועדה, ראות עיניה של הוועדה. כן, יש כמה שמות שהוועדה המליצה באופן גורף שהם צריכים לסיים את תפקידם, אבל היא מאוד הסתייגה, כפי שאתם ודאי יודעים, החל מראש הממשלה ומטה לדמויות נבחרות אחרות, כי הטענה היא שדמויות נבחרות בעצם משלמים את חובם, נקרא לזה בקלפי, והיות והם נהנים מרצון הבוחר, אז אי אפשר להפסיק את תפקידם בעקבות מסקנות הוועדה. וגם כשהוועדה כבר כן ניסתה להשחיל ביקורת פה ושם, היא כל פעם מאזנת, בוחנת שוב, אומרת שאותו גורם לא בהכרח אשם במה שקרה. אנחנו ננסה להסתכל על המסקנות של הוועדה בעיניים משפטיות גריידה. פשוט להבין איפה אותה דמות עומדת לפני מסקנות הוועדה ואחרי מסקנות הוועדה מבחינה משפטית. למשל, ניקח לדוגמה בלי לנקוב בשמות, אדם שהיה אחראי מבחינה לוגיסטית מטעם משרד ממשלתי כזה או אחר על קיום ההילולה, ועכשיו הוועדה רואה בו אשם. האם הבן אדם הזה יכול, רואה אשם, אגב אני מתכוון בפן האישי, כלומר אחריות אישית, כפי שכבר התרגלנו למונח הזה. מה הוא אומר? מה המונח הזה אומר מבחינת אחריות אישית? האם אותו גורם יוכל להתקדם במסלול הקרייר שלו או שלא? האם הוא נעצר? האם יכולות להיפתח כנגדו בעתיד או אפילו כעת כבר חקירות פליליות, סנקציות פליליות בעקבותיהן? איפה אותו בן אדם נמצא בכל מה שקשור לעתידו, הן בפן הכלכלי תעסוקתי והן בפן האישי? האם עומדות לסכנות פליליות? זה למשל השלכות מסוג אחד. השלכות נוספות אלו השלכות של ארגונים. כמה וכמה ארגונים נטלו חלק בקיום ההילולה בזמנו, בכל שנה, אבל כמובן באותה שנה קשה, לפני כמעט 3 שנים. וכידוע לכם, יש גופים משפטיים שיכולים גם כן להתאבע. ויש גופים משפטיים שנושאים באחריות פלילית כזאת או אחרת. האם בעקבות מסקנות הוועדה, יש גופים שחשופים כעת להליכים כאלה ואחרים בפן הפלילי המשפטי? השלכה אחת נוספת ומאוד מאוד מעניינת שהתחילו לדבר בה, נאמר ככה, במסדרונות משרדי עורכי הדין שעוסקים בכך, היא התביעות הייצוגיות. יש כמה וכמה תביעות ייצוגיות מצד משפחות הקורבנות. מדובר בהמון משפחות, אגב, זה לא רק 45 משפחות הישירות של ההרוגים זכם לברכה, אלא גם המשפחות הרחבות יותר, שסובלות מנזקים כאלה ואחרים, נפשיים וכו'. והחלו התארגנויות של תביעות ייצוגיות. עכשיו, סמוך לאסון, התביעות חיכו, כי בעצם מסקנות הוועדה עשו המון המון עבודה משפטית לאותן תביעות ייצוגיות. וכעת כשפורסמו החלטות הוועדה, נראה שהתביעות הייצוגיות האלה בדרך. אנחנו נרצה לשמוע כמה וכמה מומחים בעניין הזה כדי שיעירו את עינינו. דבר נוסף שלפני שנעלה את המומחים נאמר, התביעות הייצוגיות שנראה שהן כבר בקנה והולכות להתממש ולבוא, בעצם יגרפו גם בפן האישי את אותן דמויות פוליטיות שהמסקנות בוועדה לא היו ברורות לגביהם, כי ברגע שהתביעות האזרחיות ננקטות, פה צריך לשים דגש, האנשים כבר אינם כפופים להחלטות הוועדה, למשל שפלוני או אדם נבחר, לכן אין נגדו סנקציות פליליות או החלטה על הליך פלילי. תביעה אזרחית אישית היא משהו שיכול להתקדם בצורה מאוד מהירה גם כנגדם, ואנחנו נדבר גם על זה בפן המשפטי. אנחנו נעלה רגע לקו את אחד המרואיינים שלנו, שערו עמנו. טוב, אנחנו רואים שהוא לא עולה, אני אמתין כמה דקות, נצא בינתיים לפרסומות, ונעלה כבר כמה וכמה עורכי דין מהתחום, שמייצגים כבר בתביעות ובהליכים הקרובים את משפחות הרוגי אסון מירון, יישארו עמנו.
מיד נשוב לשטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
יעקב שווייקי, בבנייני האומה, חמישי, י' א' באדר ב', לכרטיסים גלטיקט וטיקצ'ק, ובכוכבית 6565.
רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
מה כבר ביקשתי במצבי? שמתאמות שירות יקבעו לי בדיקות ויזכירו לי כל מה ששכחתי? שמילדות יענו לי על שאלות? רק במוקד מם של לאומית לנשים לפני ואחרי לידה הן עושות את זה ובחיוך. מתקשרים לכוכבית 507 וזה קורה.
קודם את, אחר כך הם, לאומית.
שלום, כאן אריה מון, מנכ"ל עמותת בית חם. במציאות המורכבת בנו נמצאים כבר למעלה מ4 חודשים, אנשים רבים חשים קושי בהתנהלות היומיומית. אתם יכולים לעזור להם. קורס ITT במהדורה הדיגיטלית זמין עבורכם ללמידה איכותית ישירות מביתכם. הקורס מלווה במנטור אישי שיבטיח את הצלחתכם. לקום כל בוקר לחיים של שליחות, פרנסה ושלווה, זה אפשרי. יירשמו עוד היום.
להצטרפות לקורס ITT מבית מרכז ישיר חייגו עכשיו. כוכבית 6163. כוכבית 6163.
בכל בית שלישי בישראל יש אלקטרולוקס, ועכשיו גם לכם יהיה. עכשיו בעלה 15% הנחה על כל מוצרי אלקטרולוקס. מהפכת המחירים של כפוף לתקנון.
במבה?
כחול.
דובונים.
אדום.
אפרופו.
צהוב.
ביסלי.
גם וגם. בפורים הזה כל אחד יכול לבחור צבע למשלוח המנות שלו ממגוון חטיפי אוסם האהובים. פשוט בוחרים חטיפים, מחלקים לפי צבעים, ויש לכם משלוח שקל להכין וכיף לתת. פורים שמח מחטיפי אוסם.
לחמניה עם קוטג' מלפפון ו...
אמא שמה לי שוקו של אדוותה.
מתחילים חודש בטעם טוב עם הטעם האהוב של שוקו יודוותה. טעם יודוותה.
להיות בת זה להתקשר לאימא, לדרוש בשלומה ולקפוץ עם הנכדים להורים כדי שיזכו לנחת. כל יום שלי הוא עמוס במשימות, עם לחץ לעמוד בכולן בשביל כולם. אני צריכה לוודא שלפעמים מגיע גם התור שלי להפסקה קטנה עם יופלה, כדי להיטען מחדש. עכשיו תורי יופלה, למהדרין יש תנובה.
הלו צ'רי, פליז דרייב מי טו מודיעין.
Driving to Modiin.
תושבי מודיעין והסביבה, עכשיו תורכם להגיד הלו צ'רי. מותג הרכב שכבש את העולם הגיע למודיעין ומזמין אתכם לפגוש את צ'רי טיגו פרו 8, בעלת 7 מושבים ואת יתר רכבי העתיד המדברים במחירים הכי אטרקטיביים בקטגוריה. אולם התצוגה של צ'רי המלאכות 22 מודיעין או כוכבית 3511.
See you in מודיעין.
גם צ'רי בפריזבי.
בתשע בערב, המאזינים מדברים.
המלחמה לא נגמרת.
מדברים.
מחירי הדירות עלו.
מדברים.
מה עושים עם שידוחים?
מדברים.
אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
מדברים.
האפליה בסמינרים?
מדברים.
מתי עלו את שכר המורים?
מדברים. עם ינקלה פרידמן. ראשון עד רביעי, בתשע בערב, כאן בכל חי. מדברים. עכשיו איתכם, שטח משפטי, עם עורך הדין נתנאל לאופר.
סדר משפוט אשירו לכו אשירו לכו השם הזמירו חסד ומשפוט אשירו לכו אשירו לכו השם הזמירו איי 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 חסד ומשפוט אשירו לכו אשירו לכו השם לכו השם הזמירו איי 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 חסד
עורך דין אויסטישר, שלום, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומכם? ברוך
השם, ברוך השם, צהריים מצוינים, תודה שאתה מצטרף אלינו. אני ממשיך איתך ישר מההקדמה שהתחלתי לפני כמה דקות, אסון מירון ומסקנות הוועדה. עד כמה אתה חושב נקפוץ לסוף של השנייה? עד כמה אותם אנשים שלא נחשפו למסקנות קשות נקרא לזה, כי הכל יחסי, אבל אותן מסקנות קשות לעומת השאר, חשופים כרגע לתביעות ייצוגיות, לתביעות אזרחיות, האם נפתח פה איזשהו פרץ שלא היה פתוח לפני כן?
תראה, אני אגיד לך, אני אתחיל מהסוף. קח לדוגמה את המהנדס לצורך העניין. המהנדס לדעתי חשוף לכתב אישום, דרך אגב. זאת אומרת, יש שם כמה מסקנות מאוד 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 קשות, לגבי כמה אנשים שם, שוטרים וכולי. ואתה יודע, זה די ברור. אני אגיד לך, אני לא חושב שלוועדה יש כאן איזשהו סי, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אין כאן מעשה בית דין.
נכון.
גם אם הוועדה לצורך העניין לא כתבה על מנדו, מנכ״ל המקומות הקדושים, על ראש הממשלה, על שר, זה לא, אין כאן מעשה בית דין לפה ולא לשם. זאת אומרת, אני חושב שאם מי שהוא הולך ולפתוח כרגע איזושהי מערכה נגד אותם גורמים, נטל הראיה יישאר עליו. זאת אומרת, לא כמו בהליך פלילי שיקבל פסק דין ופסק דין.
אתה קצת מקוטע לנו, עורך דין אויסטישר, תנסים, אתה יכול לשפר טיפה מיקום.
כן, כן, רק שנייה אחת. יותר טוב עכשיו?
כן, מצוין. אתה אומר שהמסקנות הן לא כאלה ששינו את המצב ביחס למי שירצה לתבוע, או בכלל להתחיל הליך אזרחי, אבל בוא נשאל אז את השאלה אם ככה מהצד השני, מה כן זה שינה? 3 שנים כמעט הוועדה ישבה על המדוכה, הוציאה ספר אב קרס כמדומני 300 עמודים הדוח הסופי, מה כן השתנה מעבר לזה ששמענו שראש הממשלה הוא דמות נבחרת, אז הוועדה לא יכולה להמליץ על הדחה או אי הדחה, השר כבר לא מכהן בתפקידו, עוד שר נוסף גם כן שכבר לא מכהן בתפקידו, מנכ"ל המקומות הקדושים המליצה להתפטר ואכן התפטר, על זה כל המאומה?
כן, אני חושב שהוועדה היא ממש ללא שיניים. זאת אומרת, תראה, מבחינה ציבורית הוא נורא. בוא נגיד ככה, מבחינה ציבורית מי שמופיע שם, ואתה יודע, זה, אבל זה רק עניין ציבורי. זאת אומרת, אני לא רואה את, לצורך העניין את שר המשטרה, לצורך העניין, מחר לא מתמנה לשר האוצר, או כן. לשר הביטחון, לצורך העניין. זאת אומרת, בוועדה יותר, ככה אני רואה את זה, למרות שקראתי את המסקנות, וזה נורא. אבל הם לא נכנסים לנישה כי דרך אגב יש להם סמכות.
כן.
היה להם סמכויות.
ועדת חקירה ממלכתית, אפשר לומר שיש לה שיניים מעבר למה שהשתמשה פה. זה מהותה בעצם היותה ועדה ממלכתית אגב. הרי יש אפשרות להקים ועדת חקירה שהיא לא ממלכתית, ובחרו פה בוועדה עם השיניים הכי חדות שאפשר.
חד משמעית. זאת אומרת, הם יכלו להמליץ לפרקליטות להגיש כתב אישום. יכלו להגיע למסקנות מאוד חריפות, ולכן אני חושב שפסק הדין, המסקנות ועדה, הן מאוד מאוד פרווה. זאת אומרת, למרות, אתה יודע, העניין הציבורי, ולמרות, אבל שאתה קורא את זה כעורך דין, ואתה אומר לעצמך, רגע, מישהו מגיע אליך, זה ועדה עם המון צבע, המון צבע, אבל לא נתנו כאן שום שיניים בעצם לרשויות החוק, מעבר, אני חושב, למהנדס, אני חושב.
כן,
שהמהנדס נכון. שם הוא בבעיה.
נכון.
אבל יכלו לתת גם לראות, דרך אגב, יכלו להמליץ לראש הממשלה שהוא צריך להתפטר, דרך אגב. זאת אומרת, תיאורטית.
כן.
לא, הממשלה הייתה צריכה לאשר את זה, כמובן. אבל תיאורטית, הוועדה הזאת, אני חושב שהיא קצת חטאה לתפקיד שלה. כי עם כל הכבוד, נתתם לאנשים 3 שנים, יש כאן 45 משפחות שמשוות לצדק.
כן.
ופה אין צדק.
לא.
זאת אומרת, זה מאוד נחמד, זה מאוד קרים, מאוד היום, באמת, באלף, כן? היום ונורא. אבל בין זה לבין לעבור להליך משפטי, המרחק הוא עצום. אני אגיד לך יותר מזה,
כן.
שאם אני הייתי צריך בעצם להגיש כתב הגנה לצורך העניין, הייתי משתמש בוועדה. כי הייתי אומר, לוועדה היה שיניים, והוועדה לא נתנה לזה תוקף. זאת אומרת, אם הם לא נתנו, זה גם איזשהו, אתה יודע, לצד השני לצורך העניין.
נכון.
זה בעצם מוכיח שגם הוועדה לא הייתה סגורה על זה.
נכון, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנימוקים, יש נימוקים שהם כן מסתירים אשמה. למשל, בוא ניקח אפילו את ראש הממשלה. הטענה שאומרת, היות ומדובר באדם נבחר, אז אנחנו לא ניתן את המסקנות שלנו מבחינת הדחתו או לא הדחתו, זה קצת אמירה בעייתית. כלומר, לולא היית אדם נבחר, היינו מאשימים אותך.
כן, אבל זה רציו.
כן, נכון, זה מאחורי הדברים, נכון.
זה מאחורי הדברים, זה באוויר, כמו שאומרים. אבל כשאתה צריך, כשאתה מגיע לספור את הכסף, זה במדרגות, אתה יודע, כמו שאתה ואני, לצורך העניין, אני מתאר לעצמי שגם אתה, כשאני אקבל פסק דין, קודם כל אני הולך לעמוד האחרון. לראות מי זכה, אתה מבין?
נכון.
זאת אומרת, גם בוועדה שקיבלתי את החומר, קודם כל הלכתי לראות את ההמלצות.
נכון.
ואני קורא את ההמלצות, אני אומר, זה כלום. ומצד שני, שאתה קורא בדיוק כמו שאומר, את הרציו, את הרקע, כמו שאומרים, אתה אומר לעצמך, וואו, הם באמת, אתה יודע, מכוונים לכיוון. זה כאילו החץ הלך לכיוון מסוים, ובשנייה האחרונה סתם עם מסלולו. ואני חושב שהוועדה כאן, זה דרך אגב, לדעתי, זה נורות אדומות בוהקות לעניין הוועדה הממלכתית שתהיה...
בדיוק, השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, אתה מקדים את השאלה באמת. אם אנחנו מסתכלים על איך שהוועדה הזו פעלה, מעבר למה שציין כבר, אני חושב, עמית סגל, שאם פה לקח 3 שנים, מן הסתם זה ייקח 9, אבל נשים את שאלת הזמן רגע בצד, נניח ויהיה פה צוותים גדולים ודיונים אינטנסיביים, נניח ובעוד 2-3 יהיה לנו מסקנות של ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. לאף אחד מהמעורבים, לכאורה, אין מה לחשוש. הנבחרי ציבור, ככל והם יישארו נבחרי ציבור, אז יש לנו את הנימוק שהם אנשים נבחרים. הדרגים הצבאיים, מן הסתם, אני כבר רואה את המשפט שהוועדה תאמר...
הולכים הביתה.
הולכים הביתה, בכל מקרה. כן, ואלה שנשארו, מן הסתם, הוועדה תגיד שאלו שיקולים פיקודיים, והם משאירים את ההחלטות לגורמים הצבאיים. מה יישאר? השין גימל, כמו שאומרים.
בדיוק. ולכן אני חושב שוועדה ממלכתית, עם כל הכבוד, זה עניין פוליטי. זאת אומרת, ב9 השנים האלה, כמובן שיגידו האופוזיציה והשמאל, שהנה זה מגיע. אבל אני חושב שבסופו של הליך, בדיוק כמו שאמרת, הוא התפטר, הוא כבר נפטר, הוא כבר עבר לחוץ לארץ, הוא כבר אין לו תפקיד והוא כבר לא נבחר ציבור. וזה יראה פרטאץ', אני אומר את האמת, לדעתי זה יראה פרטאץ', אבל אני אגיד לך יותר מזה, יש תקדים לעניין הזה, הוועדת הגרנט במלחמת יום כיפור, בעצם את גולדה מאיר לא אמרה לה להתפטר. ממש, אתה יודע, זה הולך להיות אחד לאחד. אבל הציבור באיזשהו, דרך אגב, הציבור בחר בה אחרי זה.
כן, ואז היא התפטרה.
נכון. יפה. אז אתה מבין מה הולך לקרות פה. זאת אומרת, יהיה 9 שנים שכל המדינה תהיה בתזזית. עורכי הדין, אני מקווה שגם אני וגם אתה נרוויח.
פרנסה תהיה לעורכי הדין, זה ודאי, כן.
בדיוק, אבל בסופו של הליך זה ייגמר, יגיד הציבור וישבוט. ואם עוד 9 שנים ביבי נתניהו יהיה, וככה זה נראה, כי הוא לא נראה שהוא הולך אף פעם הביתה, הציבור גם ישכח מזה, ואם בכלל יהיה ניצחון ובכלל יחזירו את השבועים, אז הוועדה הזאת תהיה שווה בדיוק כמו ועדת מירון. זה יהיה נייר שיהיה מאוד מעניין לקרוא את זה, אבל בין זה לבין תכלס, אני לא רואה כאן איזושהי אופציה.
נקווה שמישהו שם בתפקידים האלה שומע אותנו בדקות האחרונות. עורך דין מוישה אוסדיצ'ר, תודה רבה לך על הדברים.
נעמת לי, תודה, תודה.
תודה. ונגיד שלום כעת לאורח הבא שלנו, עורך דין הלל ברק, שלום לך.
שלום, שלום.
שלום וברכה, מייצג של השר קרי בעניין פיתורי יושב ראש הדואר. בוא נתחיל באמת מהפסק, אפשר לומר, שניתן, מהדחייה של בגץ את הפיתורים. מה אתה חושב על ההחלטה?
תראו, בכל החלטה שכזאת אפשר לדבור בכל מיני שאלות משפטיות מורכבות, אבל דווקא יש לנו אירוע שקרה היום שמאוד מזכיר את זה. והוא לא מהתחום המשפטי, אלא מהתחום הצבאי. אני קראתי היום שתת אלוף ברק חירם קיבל הערה פיקודית,
נכון.
על זה שהוא הרס איזו אוניברסיטה מהרמטכ"ל, בלי לבקש אישור מאלוף הפיקוד.
כן.
עכשיו, כשהאזרח ששומע אותנו עכשיו ברדיו, בדיוק כמו האזרח ששומע להערה פיקודית, הוא קודם כל אומר שזה זה פשוט לא שייך. אחרי זה הוא יצלול לפרטים. כן עלה מול האלוף והקשר, כן ביקש רשות, לא ביקש רשות. בתכלס, יש לו בעיה מאוד גדולה עם התוצאה, ועם איך שהדברים נראים. אז במסגרת הזאת, אני אומר, התוצאה המעשית של פסק הדין היא מאוד בעייתית, כיוון שהיא נקשה על השרים לתפקד. וכשצר לא יכול לתפקד, הצד השני שלו מתחבר לרעיון הקודם שלך, וזה שאי אפשר להטיל עליו אחריות.
בוא נעשה באמת איזשהו בריף קצר לטובת המאזינים שלא מספיק מעורים בהליך שהיה מול יושב ראש התואר. תן לנו איזה תיאור בחצי דקה על ההליך שהיה עד עכשיו.
התנהל הליך שהתחיל, בוא נגיד, מאזור חודש ינואר ולבטח מחודש מרץ, עד חודש יולי, שבמסגרתו הוחליט שר התקשורת ביחד עם השר שממונה על החברות הממשלתיות, שזה המשר המסעלם, להעביר את יושב ראש דואר ישראל מתפקידו, בגלל שהם הגיעו למסקנה שהוא לא ממלא את תפקידו כראוי. שזה גם כן שאלה מה זה בדיוק.
אבל החלטה מבחינתם היום... מקצועית לחלוטין, הם הגיעו למסקנה שצריך יושב ראש אחר לדואר.
נכון, יפה. ההחלטה הזאת היא מתמחה על ידי כל מי שנחשבים לגורמים המקצועיים, במשרד התקשורת, שבעצם זה נקרא מנהל הדואר, שהוא בעצם הרגולטור של הדואר.
כן.
והם הגיעו למסקנה, והשר בגדול אימץ את ההמלצות שלהם, והחליט לפעול כאמור. זה על האחר שהוא קיים הליך מסודר, וגם לא קצר. אתה מבין שאם הליך כזה נמשך ממספר חודשים לא מבוטל, וצריך לזכור שדירקטור, יושב ראש דירקטור בחברה ממשלתית, כל הכהונה שלו היא 3 שנים. אז אם חצי שנה לוקח לפטר, אז זה ודאי סביר.
זה לכשעצמו, סביר, אבל גם לכשעצמו בעייתי. כלומר, אם הגיע שר למסקנה שפקיד כזה או אחר, חשוב ככל שיהיה, יש להעביר אותו מתפקידו, והדבר לוקח חצי שנה, גם בגלל הבעיות המשפטיות האלה שעליהם אנחנו מדברים עכשיו, זאת לכשעצמה בעיה, אבל בוא נשים אותה רגע בצד.
נכון, מגיע... אני גם רוצה לשים בצד את המילה פקיד, כי המונח פקיד הוא לא המונח הנכון.
פקיד אני מתכוון
לכם... לא, 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 הוא לא פקיד במובן הזה שבהחלט יש לו שיקול דעת.
כן.
זאת אומרת, יושב ראש ממשלתית יש שיקול דעת. פקיד בדרך כלל...
אין לו שיקול דעת,
הכוונה היא
נכון.
מי שיושב מולך במשרד הרישוי, משרד הפנים, שהוא לא אמור לקבוע מדיניות.
כן.
בסדר.
אוקיי, אז מגיע בגץ... וקובע את המילים הקשות, ההחלטה של השרים, חריגה ובלתי סבירה באופן קיצוני.
נכון, לא כולם, בוא נעשה סדר בעניין הזה. השופט מינץ לא מזכיר את המילה סבירות ולא מעלה אותה על דל שפתיו באופן עקרוני, והוא לא עסק בה בפסק דינו, שהוא פסק הדין העיקרי בתיק הזה מבחינת האורך, מבחינת העמקות והענייניות. מי שכן מעלה את העניין הזה, זה דווקא השופט עמית, אבל השופט מינץ לא מדבר פה על סבירות, אלא הוא מדבר כאן על דברים שקשורים לחובות השימוע והליך המנהלי, אבל לא לעניין של חוסר סבירות.
אם תוכל עכשיו, טיפה לשפר את הקו, זה יעזור לנו מאוד. נהנים לשמוע את דבריך. כן. כן.
אני אומר, הוא לא מדבר, השופט מינץ, על עניין של סבירות, אלא על עניין של, שלא קוימו חובות מנהליות, שקבועות בדין בהקשר הזה, ולאו דווקא לשאלת סבירות ההחלטה.
כן.
המילה סבירות, אני לא חושב שהוא אפילו מזכיר אותה, אם אני טועה בזה, זה ודאי לא לב העניין. זה בקשר אליו. וחשוב לציין, פסק הדין, אמנם במישור האופרטיבי, דחה את הפיתורים וביטל אותם, אבל יש שם המון המון אמירות חשובות, דווקא שצידדו בעמדות שהשרים הציגו, בקשר לדין עצמו. לדוגמה, אני אתן, האותר לדוגמה טען, שכלל לא ניתן לפטר יושב ראש דירקטוריון.
כן.
ובכלל לא בסמכות, לא קיים סמכות כזאת בחוק, בית המשפט דחה את הטענה הזאת. הייתה טענה נוספת, שהפרשנות הנכונה לחוק, היועצת המשפטית לממשלה, שהצטרפה לעמדת האותר, הרחיבה להראות איך צריך לפרש את החוק, והביאה דוגמאות מהמון המון חוקים, לא רוצה להרחיב פה, לא קשורים לעניין, שקשורים לנאמנים, שקשורים לחוקי מים, עיריות וכיוצא בזה.
בגלל הנקודה הזו, בגלל הנקודה הזו שהעברת יושב ראש דירקטוריון בתפקידו היא לא משהו שמופיע בחוק בצורה מפורשת.
בגלל ההגדרה של מה זה נחשב לא ממלא את תפקידו כראוי. אנחנו טענו שהוא לא ממלא את תפקידו כראוי, היועצת המשפטית בחרה להביא את לחמה ממרחק מכל החוקים שבעולם, חוץ מאשר מ... חוק החברות הממשלתיות. אנחנו ראינו שבחוק החברות הממשלתיות הדרישות הן מאוד מאוד צנועות ולא קשורות בכלל לטענות של היועץ המשפטי לממשלה, ובעניין הזה עמדתנו התקבלה לחלוטין. השופט מינץ פשוט שם את עמדת היועץ המשפטי לממשלה לחלוטין בצד. וגם הטענה שהפיטורים הם פוליטיים, זו טענה שהיא נדחתה, שלא נמצא לה שום ראייה ושום אחיזה. בסופו של דבר, כשמסתכלים פסק הדין של השופט מינץ, רואים שיש כאן חובות שימוע כאלה ואחרות, זאת אומרת, במישור העובדתי שלא קוימו. שוב, כשמסתכלים את השופט תמיד יש גם את העניין של סבירות, אבל בסופו של דבר זה סתם מילים. עוד מחלוקת אחת שדווקא הייתה מחלוקת בין השופטים, זה בשאלה היא מהי המשמעות של זה שהסעיף הזה לא הופעל במשך 50 שנה. יכול שזה מדויק. השופט מינץ אמר שהדבר הזה הוא חסר משמעות, בעניין הזה השופטים כבוב ועמית חלקו עליו וטענו שיש משמעות לכך שהנועל הזה, הסעיף הזה לא הופעל 50 שנה. אני אומר שהדבר הזה הוא בתמונת מראה לפסק הדין בעניין הסבירות, בדיוק ההפך, כי הרי שם בוטל חוק יסוד לאחר 75 שנה, והשופטים עמית וכבוב לא התרגשו מהעובדה שזה לא נעשה במשך 75 שנה.
רכיב השנים היה פחות מפתיע, כן.
לא, כנראה ש-75 שנים זה פחות מ-50 שנה.
כנראה שבהקשר הזה. נכון. תרשה לי לשאול אותך, אבל עד כמה... הרי מן הסתם רוב מאזיננו כשאומרים להם את המילה דואר, אז למעט אולי נושא החבילות, שנראה שקצת השתפר בשנים האחרונות, השירות הוא מלווה בעוגמות נפש לא מעטות. עד כמה המשקל האזרחי, נקרא לזה הפשוט, היווה משקל בעתירה? זאת אומרת, מגיעים שרים וטוענים שיושב ראש הדירקטוריון לא, נקרא לזה, לא עובד, או לא מפיק את המירב כפי שהם ציפו מתפקידו, והם מגיעים מההיבט הציבורי, הם אנשים נבחרים. הם רוצים לדאוג בסופו של דבר לאזרח הקטן שיקבל בדואר את השירות הטוב ביותר שהוא יכול. עד כמה בית המשפט בכלל מתייחס לשאלה הזו? מי בסופו של דבר לפי בית המשפט אמור לבחון תפקיד של, כמו שאמרת, לא פקיד, אדם חשוב כזה או אחר, בהיבט הציבורי, בהיבט של האזרח הקטן?
אז השאלה שלך היא הרבה יותר טובה אפילו ממה שאתה חושב. במובן הזה, שהשאלה כאן הייתה, היו דיונים סביב כמה באמת... הדואר מתגרדר בשירות שלו, כן או לא. אבל לבית המשפט באמת אין את הכלים, והשופט מינץ בסוף הדברים שלו באמת גם כותב, אלה אומרים שהוא הציל את הדואר, אלה אומרים שהוא הרס את הדואר, אני בזה לא יכול להכריע. השופט מינץ בעניין הזה צודק. היו טענות לכאן ולכאן, אני רק אומר דבר פשוט. השופטים במהלך הדיון, השופט עמית אומר, תראה, יש פה, העותרים אמרו, שיש עשרות מיליונים של פריטי דואר, ורק 400 אלף תלונות בשנה, או 300 אלף תלונות בשנה, זה המספרים, אלף תלונות ביום.
ממש קצת.
מתוך מספר כזה, זה לא, כן. זה לא הרבה. אבל האמת היא, וזה אמרתי לשופטים, אף אחד מכם לא יודע האם הוא קיבל את החשבון של חברת האשראי בדואר, כן או לא. אוקיי, כי הרי אף אחד מאיתנו לא יושב ומחכה לקבל את זה, כי יש לו זה באפליקציה.
נכון.
או שיש לו זה באתר של הבנק. אין לך מושג אם קיבלת את המכתב שאומר שאתה חתום ערבות לאיזושהי חברה, כיוון שאתה, זה לא מעניין אותך.
נכון.
לכן, כשמדברים על 300 אלף תלונות בשנה, זה פחות או יותר נטו תלונות של חבילות באמזון. אוקיי, אם אנחנו יודעים לרזולוציות האלה.
כן.
שזה המון מתוך זה. מדברים על כ-15%, זה הנתונים פחות או יותר, של דברי דואר שלא מגיעים ליעדם. עכשיו,
זה המון.
זה דבר ש... בדי, מנהל הדואר מכיר הדואר מכיר את הנתונים שלו, ולכן גם באמת זה נושא שבית המשפט לא יכול להבין אם הוא עושה טוב או עושה רע. ובעניין הזה שופט מינץ היה מאוד מדויק, במובן הזה שהוא לא יכול להכריע בשאלות האלה, והוא עשה בחוכמה. וזאת כנראה האמת, וכנראה באמת שזאת הסיבה גם שנושא כזה הוא לא לבית המשפט, כיוון שמי שבאמת יודע מה קורה בדואר, זה השרים ומנהל הדואר.
ופה קורה מציאות, אז המציאות הזויה, שמצד אחד בית המשפט אומר, אני לא המקום להכריע בשאלות של מקצועיות, אבל אני כן המקום להכריע שההדחה של יושב ראש הדואר לא הייתה כדין מאלף ואחת סיבות כאלה ואחרות שאפשר להתפלפל בהם ימים וחודשים, ואז ההחלטה תחזור לשרים, ויכול להיות מאוד שלפי המנגנון שקבע פה בית המשפט, לא נדרשתי לכל מילה בו, אי אפשר יהיה להדיח אותו, גם אם מבחינה מקצועית יש להדיח אותו. זה מצב, זה מצב בלתי אפשרי.
נכון, שפסק הדין פה חמק משאלות של הכרעה מקצועית. היה נקודות שבית המשפט ניסה לעשות את זה, אבל שם זה פשוט מביך. לדוגמה, בית המשפט, השופט עמית, כותב שהייתה הערת עסק חי והיא נמחקה. נו בסדר, הדואר חתם על הסכם הבראה עם המדינה. אמרתי לבית המשפט גם בדיון, אם המדינה תחתום איתי הסכם הבראה, אז כנראה שגם אני, אם הייתי פושט רגל, זה היה פותר לי את כל הבעיות, אבל זה לא באמת, ויש שם נתונים, הרי המדינה מממנת את הסדר הפרישה, ומממנת את הדואר באלף ואחת שיטות אחרות, אז מילא הערת עסק חי יורדת. הרי מעולם לא הייתה חברה ממשלתית שבאמת לא פרעה את החובות שלה. אין דבר כזה. אין כן אתה יוון. לכן כל מיני דברים שכשכבר היה שם עיסוק בעניינים פיסקליים וזה, זה גם לא המומחיות של בית המשפט, וגם לא המומחיות שלנו. אני אמרתי כעורך דין, אני נגן על החלטת שר, שלהבנתי התקבלה כמו שצריך וכולי. בעניין הזה, איך אומרים, אם ההשגות של בית המשפט הן השגות תהליכיות, אז יש בהם איזשהו היגיון שאפשר גם אם לא להסכים, לפחות לסבול אותו. אבל כשבית המשפט חושב שהוא יודע יותר טוב האם היושב ראש הזה עושה את תפקידו טוב או לא טוב, הוא נכנס לנקודה שהוא לא אמור להיכנס אליה בדין המנהלי. דין המנהלי לא עוסק בשאלה הזאת, הוא לא יכול.
עוד פרק בעלילה הבלתי נגמרת שבין דרגות השרים, הדרג הנבחר נקרא לזה, לבין בית המשפט.
נכון, בואו רק נצייר לנו רק משפט אחד.
כן.
משפט אחד אני אגיד בהקשר של אסון מירון, נחשוב על זה ככה. נניח שמחר תהיה ועדה שתבדוק את התפקוד של הדואר. ואגב, יש דוחות של מבקר המדינה שנראים שם רע מאוד.
כן.
כנראה דואר זה לא חיי אדם, אז לא נהיה, זה לא יהיה
חמור עד כדי כך.
מעניין,
כן, נכון.
מעניין כמו הסיפור של מירון.
גם לא בהיקפים דבר, האלה, כן, כן.
ברור, ההשפעה של השר היא אפס, ואני מניח שגם ההשפעה של השר לביטחון פנים, בטח בטח לראש הממשלה, בעניין של אירוע במירון, היא בסוף היא אפס.
נכון.
ולכן לבוא ואחרי זה ולהגיד שההוא אחראי והוא אחראי, קצת מרגיש לי לא שייך. אבל זה האזרחים, המאזינים שלך יודעים לבד, מספיק חכמים, והם יחשבו על זה בעצמם.
נכון, נכון. בסופו של דבר, כמו שאמר בית המשפט, כמו שאמרה הוועדה בעצמה, דרג נבחר, משלם על זה בקלפי. עורך דין הלל ברק, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה,
להתראות.
מיד נשוב לשטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
היי, אתם זוג צעיר, נכון? איך ידענו שאתם זוץ? אי אפשר לפספס, פשוט רואים. מזרחי טפחות בשיתוף כל חי מזמינים אתכם, כן, את שניכם יחד, לעלות לשידור בתוכנית זמן אוויר, ולהשתתף במשחק הזוץ הגדול. בכל יום מזכה זוץ אחד במתנה משתלמת בשווי מאות שקלים, מתנת מזרחי טפחות. אז איזה זוץ אתם? זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
תעלי על הספה, אני זורק את כל הקריות.
איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות מעוצבים לרגעים שאין להם מחיר. כי לפעמים ספה מפנקת לכל המשפחה יכולה להיות מלחמת קריות של רחלי ואבי.
כשאימא בעבודה.
איקאה, פתרונות מעוצבים לרגעים שאין להם מחיר.
אנחנו בפאמפרס יודעים שאור התינוק העדין זקוק להגנה מיוחדת. חיתולי פאמפרס עוטפים את תינוקכם ברכות ובהגנה ומומלצים על ידי ארגון בריאות אור מוביל בעולם. כי לתינוק שלכם מגיעה ההגנה הטובה ביותר והמגע הרך ביותר. פאמפרס, ללילות יבשים.
Hello, Cherry. Please drive me to Modin.
Driving to Modin.
תושבי מודיעין והסביבה, עכשיו תורכם להגיד Hello, Cherry. מותג הרכב שכבש את העולם הגיע למודיעין ומזמין אתכם לפגוש את Cherry Tigo Pro 8, בעלת 7 מושבים ואת יתר רכבי העתיד המדברים, במחירים הכי אטרקטיביים בקטגוריה. אולם התצוגה של Cherry, המלאכות 22 מודיעין, או כוכבית 3511.
See you in מודיעין.
גם Cherry בפריזבי.
עדותה של מלי רינת.
אין לי יותר סיוטים, אני לא מתעוררת יותר באמצע הלילה. אותי זד מדיקר הציל.
זד מדיקר, אפשר לנשום מחדש. כוכבית 3345. המוצר אינו רפואי ואינו מהווה חוות דעת רפואית או תחליף רפואי להתייעצות עם רופא.
יש לכם קטם? לסנו יש את הפתרון המושלם לכתמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן בכל הפעלה של מכונת הכביסה או ישירות על הקטם, החמצן הפעיל מפרק את הכתמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה. סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהקטם.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
מה עם שבת? אנחנו אצל ההורים שלי או אצל ההורים שלך? בעצם, בשבוע שעבר היינו אצל ההורים שלך, אבל שבוע קודם גם היינו אצל ההורים שלך. אז...
בשנה הראשונה יש החלטות רבות, אבל כשמדובר בדירה, כדאי לבחור נכון. רק אצל המומחים של טפחות. משכנתה זוץ. מגוון מוצרים ופתרונות ייעודיים לזוג הצעיר, כדי שתוכלו להגיע בקלות לדירה משלכם. לפרטים, כוכבית 8860. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
רוכשים עכשיו דירה בפרויקט פסטורל באחי סמך במיקום הטוב ביותר במרכז וחוסכים 100,000 שקלים בתשלומי המשכנתא. התקשרו עכשיו כוכבית 8116, כוכבית 8116, כפוף לתקנון.
מזל טוב, מזל טוב.
מזל טוב, מזל טוב.
איזה יופי, איך השתנתם.
כן, הפעם המזל טוב מגיע לנו. מתחם האירועים אריסטוקרט המשודרג, גם אולמות מחודשים וגם תפריט אירועים יוקרתי של השף הנודע משה קצ'וקי. בגלל שירות המעודרת של הרב לנדו. הזמינו עכשיו אירועי בוקר וערב במחירי השקה מיוחדים בטלפון 03-677-7141. אריסטוקרט, דמשק אליעזר 16, בני ברק.
רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם?
מה? לא יכול להיות, אין מצב.
נתקלתם בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות?
עוד מסמך, עוד שוב, עוד מסמך.
לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם?
מכרו לי מוצר פגום ולא רוצים להחליף לי אותו.
המוקד הציבורי של כל חי כאן בשבילכם. להשארת פניות לטיפול בשידור, חייגו 039-039-039 שלוחה 7, או שילחו את המילה מוקד לוואטסאפ שמספרו 03-590. 93-93. המוקד הציבורי עם צבי טסלר, כל יום שלישי בחמש, כאן בכל חי. עכשיו איתכם שטח משפטי עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שבנו אליכם ואנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין ישראל גרוסמן. שלום לך.
שלום וברכה, מה שלומך, מה שלום המאזינים?
מקווה שטוב, שלום וברכה. רצינו לדבר הפעם, נגיד נקודה, הייתי קורא לה הפרויקט הלאומי של תחילת המלחמה, שקצת ירד מהכותרות, וזה נושא הנשקים. נושא הנשקים בכלל, אבל בפרט הנשקים לכיתות הכוננות. כיתות הכוננות, לפי מה שאנחנו זוכרים, החודשים האחרונים הצטיידו באלפי, אפשר לומר, נשקים חדשים. השר בן גביר לקח את זה כפרויקט אישי, ו... הדבר הראה עד כמה מצד אחד זה היה חסר, המהירות שבה הם צוידו, כי איפה הייתם אפשר לשאול, ולמצד שני זה גם מדליק המון המון נורות הזרה, במיוחד בציבור החרדי, בערים ושכונות חרדיות שאין בהם הרבה יוצאי צבא, כיתות הכוננות חלקן לא מאוישות בכלל ולא קיימות, ובחלקן מאוישות באיזה מתנדב אחד זוטר. ורציתי לשאול אותך באמת, ההתעוררות בתחום הזה לדעתך, משפטית, יש לה גיבוי? זאת אומרת, אם עכשיו באים בשכונות חרדיות ומתחילים לארגן כיתות כוננות, אתה רואה את היד המשפטית קלה מדי, או שכן מקפידה? איפה אנחנו פוגשים את זה כרגע, ועד כמה לדעתך גם יש מקום לשיפור? זאת השאלה החשובה יותר.
בואו נחלק את הנושא הזה לשניים. אתה העלית את הנושא של חלוקת נשקים לכיתות כוננות. נדבר קודם על חלוקת נשקים לא לכיתות כוננות, ואחרי זה נראה לי שהתשובה לעניין הכיתות הכוננות תהיה ברורה יותר.
אוקיי.
כשאנחנו מחלקים נשק לאנשים, אנחנו בעצם יוצרים בעיה. בעיה שהיא משמשת כפתרון לנושאים מסוימים, לדוגמה נושאי מחבלים שמסתובבים ברחבי הארץ, עלולים להסתובב, ואז אנחנו צריכים מישהו שיגן עלינו מפני מחבלים.
שאגב, אפשר לומר בפיגועים האחרונים שראינו, שנמנעו אסונות כבדים בגלל שהיו נשקים באזור.
כן. מצד שני, הבעיה הגדולה מאוד בנשקים זו בעיה ש... קשה לי איתה. אני עורך דין שמתעסק בענייני נזקין, נזקי גוף, רשלנות רפואית, ביטוח. מה שאני רואה במסגרת עבודתי כל הזמן, זה שהדברים נכתבים בדם. זאת אומרת, כל פעם שיש איזו הנחיה מסוימת, שיש איזה כלל מסוים, תקן מסוים, זה תקן שנכתב בדם. מישהו נפצע, מישהו נהרג, מישהו נגרם נזק לקבוצה, כותבים הנחיה, ולכן צריך להקפיד על ההנחיה הזאת. נשקים ברחובות זה סיכון גדול מאוד. זה נכון שזה נותן לנו את הביטחון שכל אחד מסתובב עם נשק, אבל אני באופן אישי, שאני רואה אדם עם נשק, אני חושש ממנו. אני לא יודע מה עובר עליו, אני לא יודע מה היכולת המנטלית שלו, אני לא יודע מה מצב רוח שלו, אני לא יודע אם הוא לא שילם לרופא משפחה, והרופא משפחה לא מכיר את התיק הרפואי שלו, ונתן לו אישור לשאת נשק, ובפועל יש לו איזשהו אפילו התחלה של איזושהי בעיה נפשית קלה ביותר, שמתפתחת ומתעצמת והופכת להיות כדור שלג מתגלגל, כי האישה התמנה אותו, כי הילדים רבו איתו, כי באותו יום מישהו חתך.
כל אחד ונסיבותיו האישיות הוא. אגב, מספיק להסתכל על, איך אומרים, הדוד סם, מעבר לאוקיינוס, ששם נשיאת נשק היא דבר שמותר בחוקה, והרציחות שם לצערנו הם עניין שבשגרה.
כן, שם, אבל שם זה הרבה יותר גרוע. שם זה בגלל שיש נשקים שאפשר לקנות אותם, במובן מסוים בחלק ממדינות בארצות הברית, בסופר,
נכון.
נוצר מצב שבו, זה הבעיה השנייה, תכננתי לדבר עליה, זה נגישות הילדים. זאת אומרת, כרגע, בוא, נניח כרגע עדיין נגישות הילדים לנשק, אבל אדם שמסתובב עם נשק ברחוב, אתה לא יודע מה היכולת שלו. אז נכון, הוא רוצה להגן עלינו, הוא רוצה, הוא מטרתו, אבל המיומנות של האנשים, האימונים, היא נמוכה. אנחנו בעצם היום נמצאים במצב שבו מדינת ישראל, היא הפכה להיות מדינה מסוכנת בפוטנציה. אני לא מדבר רק מסוכנת מבחינה מחבלים, היא מסוכנת בפוטנציה, כי יש לך המון 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 אנשים שנושא נשק, שאתה לא יודע מה הקשירות שלהם. ועוד רגע נדבר על העניין של הכיתות הכוננות שמסתובבות עם נשק, וגם כדי צריך לדון מי הולך לכיתות הכוננות, אבל הדבר הנוסף זה שבעצם המדינה מתפרקת מהחובה המוסרית שלה להגן על האזרחים. את ההתפרקות הזאת חווינו בחג שמחת תורה, לצערנו הרב, שיהיה לנו תמיד חג שמחת תורה, אנחנו נזכור שמדינת ישראל לא הייתה קיימת באותם רגעים להגן.
איפה זה פוגש אותנו מספרית? אגב, אנחנו כבר יודעים לומר על עלייה באירועי ירי, על אירועי אלימות, יש נתונים או שעוד מוקדם לומר את זה?
אני חושב שזה מוקדם לומר את זה, ולהפך, אני חושב שדווקא עושים המון שימוש באלו של הקולות המתנגדים, שאני גם מתנגד מאוד לחלוקת הנשקים, להפך, הם עושים שימוש בכל מיני נשקים שחולקו עוד לפני שינוי המדיניות של חלוקת הנשקים, ואומרים, הנה תראו, זה נורא נורא מסוכן, והנה פה היה רצח במקום אחד על רצח בן בני זוג, וכאן שם השתמשו בפעילות עבריינית.
בוא נשים באמת נקודה בעניין הזה. אני רוצה להפנות ברשותך שאלה, מצטרף אלינו גם כן עורך דין ישראל ילון. שלום לך.
שלום רב.
מהיכרותך, כן. את הסוגיה בהיבט שאתה מלווה, אתה חושב שכשאנחנו מדברים על המגזר החרדי, רוב מאזיננו מהמגזר החרדי, יש אולי הסתכלות קצת יותר אופטימית, זאת אומרת יותר נכון לבוא ולומר, הרי ברוב המקרים מדובר באנשים בעלי משפחות עם ילודה יותר גבוהה, אחריות נקרא לזה יומיומית יותר גבוהה, אנחנו יכולים להיות יותר קלים עם היד על ההדק, תרתי משמע, כן? ולחלק נשקים?
אני חושב שהדברים נכונים, אין במגזר הכללי, קל וחומר במגזר החרדי. אני יכול רק להצביע על האירוע שהיה, על הפיגוע בז'בוטינסקי שהיה לפני לא מעט זמן.
נכון.
שבו ההבדל בעצם בין אירוע קצר ומהיר שהיה יכול להסתיים ללא עבדות בנפש, לבין משהו שקרוב לטבח, זה בעצם הדקה או שניים שבהם לא היה שם אדם נושא נשק.
נכון.
עכשיו,
המחבלים מסתובבו חושב... שם, היה מספיק לראות את הסרטונים כדי לראות את הביטחון שלהם, הם ידעו שהם מסתובבים באזור בלי מישהו שיפגוש אותם.
בדיוק, ואין לנו שום ביטחון שהם לא יעלו על זה והם שחרו הלאה והלאה, כי מחבל, אני לא רוצה לתת רעיונות, אבל זה כמו שאמר רודין גרוסמן, הדברים נכתבים בדם, אז גם היעדר נשק נכתב בדם והמשמעויות שלו. עכשיו, לגבי עצם העניין, היתרון הוא ודאי, זאת אומרת, הביטחון המשמעותי והעובדה שמעשי טבח נמנעים בזכות כלי נשק שנושאים אזרחים, זה דבר שאנחנו רואים כבר תקופה שנים אגבי שנים. החשש הוא מהחסרונות, והחסרונות זה חשש לשימוש פלילי, שימוש עוין, ושימוש של חולי נפש, נגיד אנשים שלא קשירים נפשית.
כן.
כשננתח את הדברים, בעצם מה שהכי מקווץ לנו את הבטן, זה בעצם האירועים שאנחנו רואים מדי אחת לשנה או שנתיים בארצות הברית, שמגיע איזה נער מתבגר די קוקו, ופותח בירי בתיכון.
נכון, שם זה אירועים מזעזעים, נגמרים תמיד במספרים שאי אפשר להקל בכלל.
אלא ששם מדובר בעצם בכלי נשק ארוכי קנה. מדובר ברובים, לא מדובר באקדחים, כמו שפה אנחנו מדברים על רישיון, ובן אדם מחזיק אקדח. שם בן אדם מחזיק אצלו נשקייה מגוונת שיכולה לשרת מיליציה. וזה גורם למעשים כאלו, אבל כאן כשאנחנו מדברים על אקדח בודד, היכולת לבצע בו אירועי טבח היא נמוכה. צריך קרבה פיזית מאוד גבוהה כדי לפגע
אתה אומר הסיכון בפן הפיזי פוחת, אבל בואו ברשותכם נדבר רגע.
לכן ניקח את ארצות הברית החוצה. אני כן רוצה לבוא ולדבר על הגורמים הפליליים, וזה התחום שאני עוסק בו, אני מכיר, בפלילי. אז ככה, עבריין לא נהיה עבריין בגלל שהוא נתקל בנשק. בן אדם אומר, וואלה, יש פה נשק, הנה רעיון לקריירה, זה לא עובד ככה. אדם שעוסק בפלילים, זה שיקולים שלו ונסיבות בדרך כלל קשות שלו, והוא לא מתחשב ביכולות בכלל להשיג נשק או לא להשיג נשק. אזרח רגיל לא יפנה לעסוק בפלילים בגלל האקדח שנותנים לו.
אלא מה? אנחנו רק מדברים על החשש מאותם, כמו שאמרת, חולי נפש ואנשים לא בריאים, לא יציבים בנפשם מהמפגש עם נשק, ואז אנחנו כבר מדברים על נפש קצר, נשק קצר. אני הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה לסיום, במשפט אחד מכל אחד מה שתוכלו.
רק שני, אני רק רוצה לומר.
אתם רואים, אנחנו פשוט ממש דקה לסיום, אז אני כן רוצה לשמוע את דעתכם בעניין הזה. עד כמה לדעתכם אם מחר יקומו וכבר היום מנסים להקים כיתות כוננות במגזר החרדי, משפטית, יהיה לזה גיבוי? עורך דין גרוסמן, דעתך?
אם הממשלה מחליטה להקים כיתת כוננות, ודאי שיכולה להחליט לעשות את זה, ויעד רבה.
צריך לזה גיבוי ממשלתי, אתה אומר.
שגם הממשלה תקים את זה.
אוקיי, נשים נקודה בזה.
להפך, כל כיתת כוננות שלא מוקמת בסמכות, בחוק, זה מזה הפחד, מזה שאנשים מתארגנים. חייב לומר משהו אחד, אבל חברי מלומד, אופיניו לא. אנחנו אולי לא בארצות הברית, אבל נפש אחת מישראל היא מסוכנת. אנחנו לא מסתכלים על הכמות שלה.
אנחנו
מסתכלים מספיק לאדם אחד.
אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לכם על הדברים, חברים. אני מודה לכם על הדברים. אנחנו ננסה להתייחס לזה בתוכניות הבאות. תודה. מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו. בעזרת השם בשבת הקרובה, פרשת פקודי, אנחנו מסיימים את חומש שמות. חזק חזק ונתחזק. נזכה כולנו לקבל כוחות, להתחזק בעזרת השם, לשמוע יחד בשורות טובות, ונקווה שהשטח המשפטי שעסקנו בו יהיה לתועלת.